בואו נפטר בגרת אל רומים, פרק ו', ונקרא היום את ארבעת הפסוקים האחרונים, 20-23. שוב, זה עמוד 287, רומים, פרק 6, פרק ו', מ-20-23. כי ועת היותכם עבדי החטא, חופשים הייתם מן הצדקה. ומה איפה הפרי שהיה לכם אז מן המעשים אשר אתה תבושו מהם, כי אחריתם המוות. אכן אתה, ביותכם משוחררים מידי החטא ומשועבדים לאלוהים, יש לכם פריכם לקדושה ואחריתו חיי עולם. כי שכר החטא הוא המוות, ומתנת חסד אלוהים היא חיי העולם במשיח ישוע אדוננו. הגרת הזאת נכתבת לרומים, כפי שאנחנו יודעים, מאמינים שהיו ברומא באותה תקופה, היו גם יהודים, גם גויים, רובם היו גויים כנראה, אנחנו מבינים שאנשים אלה היו עבדים של החטא. כל אדם שהוא לא מאמין, הוא עבד של החטא, לא יעזור לו כלום. אין אפשרות אחר. ובשלב מסוים, תודה לאל, הם שבו בתשובה, והאמינו בישוע. ואני שואל שאלה, האם הם הפסיקו להיות עבדים? כן או לא? הם לא הפסיקו להיות עבדים. הם פשוט שינו את האדון שלהם. לפני כן הם היו עבדים של החטא, עכשיו למה הם משתעבדים? לצדקה. אמרנו, כל אדם אמור להיות או עבד של החטא, או להיות עבד של הצדקה, של אבינו שבשמיים. וכמו שאנחנו מדגישים, וחשוב לזכור את האמת הזאת, לא ניתן בו זמנית, זה בלתי אפשרי, לחיות גם בחטא ובתומעה, וגם באותו זמן בצדקה ובקדושה. זה בלתי אפשרי. או חיים מסוג אחד, או חיים מסוג אחר. וכשאנחנו, תודה לאל, משועבדים לצדקה, זה שיעבוד נפלא. מאמין אמיתי, הוא לא יכול שלא להתנהג בצדקה. הוא לא יכול. למה? זה הטבע שלו, זה מה שהוא בחר, הוא אדם חדש. באמת, זה שינוי מהפכני בחיים שלו. ולכן, הם עברו כאן מהפך בלתי רגיל. עכשיו תשימו לב שבפסוקים 21 ו-22 פולוס כאן מדבר על הפרי, פסוק 21, מה איפה הפרי שהיה לכם? ואחרי זה בסוף פסוק 22, יש לכם פריכם לקדושה. כלומר, הוא מדבר על הפרי של החיים של עבדות לחטא והפרי של חיי הקדושה והצדקה. מה זה הפרי? למה הוא מתכוון כאן? במילה אחרת. לתוצאות. מהם התוצאות של שיעבוד לחטא, ומהם התוצאות של שיעבוד לצדקה? אני חושב שכל אחד מאיתנו, מיוחד אלה שבאו מהעולם, ויודעים בדיוק על מה אני מדבר, אפשר לעשות השוואה. אני חושב דבר מאוד לגיטימי, איך היה פעם ומה קורה עכשיו? חל כאן שינוי עצום בחיים של אדם ששב בתשובה, השתאחר משעבוד החטא, ותודה לאל, משתעבד לישוע המשיח אדוננו. עכשיו, אנחנו הזכרנו פעם שעברה, התחלתי את הנושא הזה, לחיות בחטא, התוצאות הן קשות, שלא תהיה נבנות. אני חושב שאני לא צריך להרחיב הרבה, כל אחד מאיתנו שקצת שומע חדשות, יודע מה קורה, הוא שומע ועוקב דברים מאוד מאוד בעייתיים, מאוד קשים. אנשים מגיעים בגלל החטא למצבים מאוד מאוד קשים, שאם הם לא היו חוטאים, הם לא היו מגיעים לשם. למלכודת קשה ביותר. והתוצאות של החטא הן קשות. אני הזכרתי פעם שעברה כמה דוגמאות. בתנ"ך יש לנו המון דוגמאות, גם בברית חדשה. מה קורה לאדם שחי בחטא? אני שוב רוצה להזכיר דוגמה אחת קטנה, את שמשון. מי שמכיר את חיי שמשון שמופיע בספר שופטים, לא היה אדם חזק כמו שמשון. שבעל עוצמה אדירה. אני חושב שהאדם הכי חזק בעולם אי פעם. אלא היא נותן לו כוח מיוחד. לקחת השערים של עזה, הרים אותם ונסע אותם לאר. משהו לא יתואר. מצד אחד, כזה כוח עצום, מה מצד שני? כזאת טיפשות ילדותית. נראה לי אזכיר את הסוף שלו, היה מאוד מאוד קשה. האדם הזה שהיה לו חולשה לנשים, אלא עושה, תקראו את החיים שלו. משום מה מתאהב בדלילה פלישתית. טוב, למה? הייתה יפה תואר, מושכת, התאהב בה. ודלילה הזאת היא מלכודת רצינית מאוד. הפלישתים נתנו לה כסף כדי שהיא תסגיר את שמשון. והיא אומרת לו, מאיפה יש לך כר בכוח? מה לעשות? איך אפשר להתגבר עליך? אז הוא נותן לה כמה עצות, אתם זוכרים את הפרטים. שלוש פעמים, וכל פעם היא אומרת לו, פלישתים באים לתקוף אותך, והוא משתחרר בקלות. אף אחד לא יכל לעצור אותו. עוצמה אדירה. בסוף, היא מררה לו את החיים. כתוב, ותקצר נפשו למות. שיגעה אותו לגמרי. לא הפסיק, אבל לא הרפתה. אתה לא אוהב אותי, אתה לא אומר לי את האמת. והוא מסונבר לגמרי מדלילה. שעוקר מאוהב בה, מה יש להיות מאוהב באישה הזאת בכלל? ובסוף הוא שופך את ליבו. אתה יודע, כשאני קורא את הדבר הזה, אני לא מבין, עד כמה שמשון היה טיפש? מה, הוא לא מבין שהיא שמה לו כאן מלכודת? פעם אחרי פעם אחרי פעם, שלוש פעמים, בפעם הרביעית הוא נשבר ואומר לה את האמת. אם מגלחו אותי, שר כוחי מעליי. היא תופסת אותו, מרדימה אותה לברכיים, דואג שיגלחו לו את השיער. אתם זוכרים, פלישתים תפסו אותו. לא היה לו כוח. מה הדבר הראשון שעשו לו, אתם זוכרים? מאוד קשה. עקרו לו את העיניים. דימה, שאני חושב הדבר הזה, זה באמת מחריד. לעקור עיניים של בן אדם ככה, להוציא אותם מחוריהם, זה התעללות זוועתית ממש. תחשו, מה עבר לשמשון? הוא כולו אסור, לא יכול לזוז, חסר עונים, אותו גיבור אדיר, עוקרים לו את העיניים. לקחו אותו להיות עבד בבית האסורים, תוכן, כמו בהמה שתוכנת את הגרגרים שם, לאן הוא הגיע? חי בחושך מוחלט, לא רואה כלום, מה נשאר לו? רק למות. אחרי זה הם זוכים את הסובים בבית דגון, הוא ביקש אלוהים ייתן לו כוח כשהשיער שלו התחיל לגדול, אלוהים נתן לו את הכוח, מוטט את העמודים, הבית קרס על המון פלישתים וגם עליו והוא נהרג. תראו את שמשון, איך הוא סיים את החיים שלו? איזה עליבות, שופט ישראל שנים רבות, איך הוא סיים את החיים? למה? בגלל החטא. אמרתי, יש עוד המון המון דוגמאות לצערי נורא, ואני חשבתי לבחור עוד דוגמה כדי להרחיב את הנושא. אני כבר אומר, מהחצר להיזהר כמו מאש. אנחנו לא סתם אומרים את זה. אני אומר לכם, הכי טוב להימנע. לא כדאי להסתכן ולחטוף צלקות. לא כדאי. לא כדאי. כי הצלקות נשארות כל החיים. עדיף לוותר על זה. ואני רוצה לתת דוגמה של דוד, שמאוד מוכרת לנו, ואני רוצה להוסיף משהו נוסף. כולם מכירים את הסיפור של דוד בת שבע, זה מקרה מאוד קיצוני, כי דוד הוא היה איש אלוהים. זה לא סתם אדם. אדם מאוד רציני, אוהב את אלוהים, תקראו את מזמורי תהילים. באמת, אדם יוצא מהכלל, ובכל זאת, הוא נאף עם בת שבע. ואחרי זה הוא דאג להיפטר מאוריה. אוריה נהרג במלחמה. בפקודת דוד. ואחרי זה מה קרה? הבן שלו מבת שבע נולד, תינוק קטן חמוד. מה הוא עושה? הוא מביא את בת שבע אליו, לקח אותה כאישה. ונראה עד עכשיו שהכל בסדר. הוא הציע להסתיר את כל מה שהוא עשה, אני מתאר לי שאנשים לא ידעו מה קורה בדיוק, מאיפה הם ידעו. הוא הסתיר את זה. אבל מה, אם תקראו בסוף הפרק שמה, יש שמה פסוק, אני... תקראו בספר שמואל ב' בבית. וירא הדבר אשר עשה דוד בעיני אדוני. לסוף הפרק. וירא הדבר אשר עשה דוד בעיני אדוני. מאנשים אפשר להסתיר הרבה דברים. מסתירים. מאלוהים אפשר. אלוהים ידע בדיוק מה קורה. הוא שואל הרב את נתן, שמספר לו את משל כבשת הרש, ונתן באומץ בלתי רגיל אומר לו, אתה איש. אתם מכירים את משל כבשת הרש, לא אחזור על זה. מי זוכר מה התגובה של דוד? האם הוא מודה בחטא שלו? זוכרים? הוא מודה, חטאתי לאדוני. האם הוא אמר את זה מהלב או רק מהפה כמו שאול? מה דעתכם? מהלב הוא בפירוש, הוא פתאום עיניו שנפתחו, אני הרוצח. מי שלח את אוריה למלחמה, ומי לקח בת שבע ונפית, הוא עשה את זה, הוא ידע את זה. פתאום נתן העיר לו, אני חטאתי לאדוני. ואנחנו מבינים, זה היה באמת מהלב שלו. האם אלוהים סלח לו? כן או לא? לא כתוב מפורשות, כתוב שם הנביא אומר לו, אלוהים הסיר את חטאתך, הסיר אותה, לא תמות. מבחינת החטא של דוד, גם החמדנות, הניאוף ורצח אוריה, דינו של דוד היה מוות. חד משמעית, מגיע לו למות, שלא משאיר לחיות. אלוהים החליט לתת לו חן חסד, לחון אותו, הוא ימשיך לחיות. עכשיו נשים לב, מי ששומע עד כאן אומר, הוא יצא מזה יחסית בזול, מכל הדבר הנורא הזה. עובדה, הוא מבקש סליחה, ואלוהים מוכן לרחם עליו. לפני זה מי שזוכר, אומר לו נתן, חרב לא תסו מביתך עד עולם, זוכרים את זה? לא תסו. האם אלוהים ביטל את החרב הזאת? אחרי שדוד הודה, חטאתי אל אדוני, האם הוא ביטל את העונש הזה? הוא לא ביטל. אתם שמתם לב, כמה מהילדים של דוד נהרגו מהבנים שלו? ספרתם אולי? אני אעזור לכם, נכון. מי הראשון? התינוק מבת שבע, זוכים, אלוהים עיקת או מכה קשה, מחלה אנושה, ביום השביעי הוא מת, ודוד היה שבור. הוא מאוד התחנן, הוא צם שאלוהים ירחם, אלוהים אמית אותו, הבן מבת שבע. מי השני? בוא, אמנון, מי שזוכר, אמנון, בן נוסף של דוד. האדם הזה, הבן הזה, אמנון, אנס את אחותו תמר. קטע מאוד קשה לקרוא אותו. ואבשלום אחיו, והאח גם של תמר, הרג אותו, רצח אותו. מה קרה לאבשלום? מה הוא עושה, אתם זוכרים? הוא מרד במלך. אבשלום מרד בדוד. אני לא אכנס כל הפרטים הקשים, שהוא לקח את הפילגשים של דוד שכב איתם לעיני כולם. דברים מאוד קשים. מה היה הסוף של אבשלום, זוכרים? מי שזוכר? יואב הרג אותו. למרות שדוד התחנן שלא יהרגו אותו, יואב הרג אותו, שר הצבא, לא עשה לו חשבון. תקעה לו סחיצים בלב. ומי האחרון? אדוניה. אדוניה בן חגית, לדוד היו כמה נשים. אדוניה, מי זוכר? זה כבר שדוד היה מאוד מאוד זקן, בקושי חי. אדוניה רוצה להיות המלך. במקום שלמה. שוב, אני לא אקרא את כל הפרטים, תיגעו גם בתחילת מלכים א', היה שלב ששלמה הבין שאדוניה רוצה לתפוס את המלוכה, והוא שלח כדי להרוג את אדוניה אחיו. זה היה אח שלו, אל תשכחו. ארבעה נהרגו. הדם לא הפסיק להישפך בביתו של דוד. החיים שלו נהרסו. אנחנו אומרים את זה בקלות. ארבעה מהבנים שלו נהרגו, מתו. זה הרי לא יתואר בתור המשפחה שלו. אחד הורג את השני. זה דבר איום ונורא. אני אומר לכם בזהירות, אני יכול להניח שאם דוד היה יודע מראש מה מצפה לו, מה שתיארתי עכשיו בקצרה, אני אומר שלא היה מעיז להתקרב לבת שבע. אני ככה מעריך. משהו מטורף. בשביל כמה דקות של הנאה מפוקפקת לשכב עם בת שבע, אחרי זה להרוס את כל החיים שלו? משהו כאן לא הגיוני, לא פרופורציונלי. מה זה הדבר הזה? על חטא אחד לשלם כזה מחיר כבד, הרי זה לא יהיה תואר. מה שעבר דוד. ואני עכשיו רוצה להרחיב תכף מיד, לגבי החטא, נבין, זה דבר היום ונורא. היום ונורא. יש לנו בלי סוף דוגמאות. לפני שאני ארחיב בנושא, רציתי לומר, בואו נחזור לתקופה שלנו. לצרנו הרב, זה קורה כל הזמן, ומה שמפליא, זה לא מרתיע אנשים. למרות שזו תעודה שאנשים בתפקידים מאוד בכירים, הם חוטאים, הם פושעים ונענשים, זה משום מה לא מרתיע אחרים. הם ממשיכים הלאה באותה דרך של החטא, להסתמך משהו כאן לא הגיוני. מי המאמין שנשיא מדינת ישראל, ואני אומר את זה בצער, כאזרח במדינה הזאת, איך קוראים לו? האזרח מספר אחד, איזה כבוד נותנים לנשיא, בכל טקס ממלכתי הוא הראשון. האדם הזה, לא אזכיר את שמו, הוא שם באונס, נכנס לכלא, הפך להיות אסיר. מנשיא המדינה להיות אסיר בכלא, מספר כלשהו של אסיר. שמתי למה שהוא אומר כאן בפסוק הזה, פסוק 20, הוא אומר שמה, אשר אתה תבושו מהמעשים האלה. איזה בושה. אתם קולטים מה זה להיות מהפסגה, להיות בבית הסוהר. אסיר כאחרון הפושעים. אבל לא רק נשיא המדינה לצרינו. ראש ממשלת ישראל. אתם, מה אני מדבר? לא צריך להזכיר שמות. בגלל תאוות בצע, לא יודעת גבול, היה חסר לו כסף. הגיע לכלא, להיות אסיר בכלא. ראש ממשלת ישראל, אדם בעל ההשפעה הכי חשובה במדינה, עומד בראש הממשלה. מקבל החלטות, הוא גם במלחמת לבנון, הוא היה ראש הממשלה. החלטות של חיים ומוות, נכנס לכלא כאחרון האסירים. כמה אסירים, סליחה, שרים, כמה שרים, שרחו, חתו ונכנסו לכלא. חברי כנסת, תבדקו פעם. ראשי עיריות, מועצות, כמה קשה לספור את האנשים האלה, כולל קצינים בכירים בצבא, הגיעו לכלא. זה נבין, זה לא אנשים שחסר להם, לאנשים בתפקידים מאוד בכירים, יש להם חיים בשפע רב. ואם תבדקו טוב, מה שני הדברים שמפילים את, כמעט את כולם, שמתם לב? שני דברים. מה? תאוות הכסף, הבצע, איך שכתוב, שורש כל האות. דבר שני, חטאי ימים. הורסים בני אדם לגמרי. זאת עד ימינו, וזה ימשיך הלאה. ואלה שעכשיו ממשיכים, הם יחטפו את שלהם במוקדם ומאוחר. אתם אומרים בעברית, סוף גנב לתלייה. זה רק שאלה של זמן. זה מה שקורה לאנשים, פשוט לא, לא הגיוני, לא רציונלי. מה, חסר להם? מה רוצים? עוד ועוד ועוד. עכשיו אני רוצה דבר נוסף, כן, להתקדם עוד צעד. תראו, הנושא שאנחנו מדברים על הנושא מאוד מאוד משמעותי, כפי שאני אסביר מיד. אני מאוד מקווה שהצעירים והצעירות במיוחד ייקחו את זה לתשומת ליבן. זה דבר מאוד מאוד משמעותי. אני שמעתי, ואני מניח שגם אתם שמעתם, לא פעם ולא פעמיים, עדויות של צעירים או צעירות, זה לא משנה, מבתים, ממשפחות מאמינות. אני אתן דוגמה של בחור, זה יכול להיות אותו מידה לבחורה, זה לא משנה. יותר נוח סתם משתמש בלשון זכר. בחור, משפחה מאמינה, ההורים מאמינים, משפחה מאמינה, הולכים לקהילה, כל נראה נץ בסדר. הבחור הזה בשלב מסוים שהוא מתבגר, אולי מגיע קרוב בגיל 18, אולי הגיע כבר לצבא, אולי אחרי שהוא משתחרר מהצבא. הוא מחליט משום מה לטעום פירות אסורים. הוא רוצה, איך אומרים, לטעום מתענוגות החטא. זה קורה. הוא מתרחק גם מהמשפחה שלו, גם מהקהילה שלו. כולם מאוד עצובים. זה מאוד מעציב. לראות בחור, בחורה, שמתרחקים, המשפחה והקהילה, זה דבר מאוד מאוד קשה ולא נעים. מאוד מאוד. ולצערי הרב, אני שמעתי כמה עדויות כאלה במהלך חיי, מתלכלך בחטא. מתלכלך בחטא, וזה קורה. ואני מדבר, שימו לב, על אדם שבא ממשפחה מאמינה, שמגיל צעיר הוא שמע את על האמת ויודע על ישוע ועל תוצאות החטא וכל הדברים, הוא יודע את הדברים, הוא למד אותם. ובכל זאת, הוא בוחר לטעום מהטעם האסור של תענוגות החטא. זה מה שהוא עושה. רע מאוד, עצום מאוד. ואז מה קורה? עובר זמן, שנה, שנתיים, שלוש, לא משנה כמה. אותו אחד או אותה אחת, לא משנה. מתפקח. רגע, מה עשיתי? הוא בעצם מגיע למסקנה שהדרך הזאת, הלכלוך הזה בחטא, לא תרם לו הרבה. הוא מרגיש מתוסכל מעצמו. זה לא מה שהוא חשב. אתם אומרים בעברית, לא כל מה שנוצץ זה זהב. אולי בהתחלה עכשיו שהדברים נוצצים, מרשימים, כשהוא טעם מזה, הוא גם טעם את המרירות שבחטא. ואז מה הוא מחליט? לשוב בתשובה. לשום בתשובה. הוא בא הביתה, אומר להורים שאופים בדמעות, זהו, אני מחליט להפסיק עם הדרך הזאת של החיים. אני רוצה להתחיל חיים חדשים. בא לקהילה, עומד לפני כולם, מתוודה, הוא מודה, חטאתי, פשעתי. הוא מבקש שאלוהים יסלח לו בשם ישוע המשיח. ונראה שהכל אמיתי זה מהלב שלו. באמת שהיה בתשובה אמיתית. האם ישוע סולח לו על כל מה שהוא עשה? כן או לא? התשובה היא כן. בגדול אני אומר, אני מאוד ניזהר, התשובה היא כן. מתי? מיד. הבן אדם שב בתשובה אמיתית, אלוהים יודע את הלב, אנחנו לא, בהנחה שזה המצב, מתוודה לחטאים, מבקש סליחה, ונסלח לו מיד. תחשבו, זה לא יהיה תואר, זה החסד הבלתי מוסבר שיש לו בישוע המשיח. עשה עשרות מאות דברים נוראים, הכל נסלח. השאלה הגדולה, האם בזה הכל נגמר? למה אני אומר את זה? אני חושב שבעדויות אלה יש סכנה. אני חלם. אתה שומע עדות של בחור או בחורה כזאת, וזה קורה. א', תודה לאל ששבו בתשובה. אבל מישהו מהצעירים והצעירות שומע את האנשים האלה. אומר לעצמו רק רגע, לא נורא. הנה, אתה רואה, הבחור, הבחורה הזאת התדרדר, עשה דברים לא בסדר, והוא שב בתשובה והכל נסלח לו, ועכשיו הוא ממשיך חיים כמשיחי, מאמין אמיתי. האם זה ככה? לא לטעות. לחטא יש תוצאות. אני חוזר, לחטא יש תוצאות שנמשכות גם לאחר צליחת החטאים. ואני אגיד דברים מאוד בזהירות. ככל שאדם חטא חטאים יותר חמורים במשך זמן ארוך יותר, התוצאות של החטא תהיינה יותר חמורות, יותר ממושכות וקשות, לפעמים כל החיים. אני חוזר, למרות שישוע סלח על החטאים. אני מציע לכל אחד לא להתנסות בזה. עדיף לא להתנסות בזה. אני אתן דוגמה קטנה, הייתי אומר די חזקה, ושלא תהיה לי הבנות. נניח שבחור שהוא מאמין, הכיר בחורה כי הם איתה יחסי מין. פעם אחת. ברור שזה היה יכול להיות חוויה חד פעמית. אני יכול להבטיח לכם לחתום על זה. הוא לא ישכח את הדבר הזה כל ימי חייו. הוא לא ישכח את זה כל ימי חייו. למרות שישוע סלח לו על מה שהוא עשה, שלא תהיה לי הבנות, אלה שני דברים שונים. אלוהים סלח לדוד. אבל זוכרים מה דוד אומר בתהילים נון א'? חטאתי לנגדי תמיד. החטא של דוד עם בת שבע שיגע אותו לגמרי, לא עזב אותו. וניתן להבין שכל ימי חייו עד יום מותו, החטא הנורא הזה לא עזב אותו, הוא לא יצליח להשתחרר מזה. הצלקות האלה נשארות לכל החיים. אני ברשותכם לא רוצה להמשיך לפתח את הרעיון הזה. הדברים מאוד קשים. לא פעם מאמינים, מאמינות כאלה נתקלים בהמשך חייהם, בקשיים, בעיות מאוד קשות גם בחיי הנישואים שלהם. זה לא משחק ילדים, תאמינו לי. להתרחק ולהימנע מהמצבים האלה, מהתוצאות ההרסניות של החטא. היום ונורא. זה פלי היום ונורא. למרות השיחה שישוע נותן. אני אתן דוגמה קטנה, אלכוהוליסט. אדם היה מכור לאלכוהול. מהו זה חטא חמור? אדם שותה, מאבד שליטה על עצמו. אלכוהוליסט. ונניח שאדם כזה, תודה לאל, שב בתשובה. מחליט, אני מאמין בישוע, מתפלל, ישוע, תסלח לי על החטאים, אני מודה. והוא מפסיק לשתות. משתחרר מהעבדות הזאת. מה אתכם, הכבד שלו, הכבד נמצא כאן, סליחה, הכבד שלו, דרתכם, ימשיך לתפקד כרגיל גם אחרי שנסלח לו? אז יש לי חדשות. אני יכול להבטיח לכם שאדם שאלכוהוליסט, הכבד שלו נפגע. והפגיעה בכבד, למרות שחטאיו נסלחו, תמשיך ללוות אותו כל ימי חייו. אלה התוצאות של החטא. וזה נכון בכל מיני תחומים שלא תהיה לי הבנות. לכן מה שפולוס אומר כאן, הפרי של החיי החטא, עבדות החטא, הוא קשה ומר ביותר, שלא תן לי הבנות. בואו נתקדם מעלה קצת. נקודה נוספת שקשורה לחטא, היא גם מאוד מאוד בעייתית. אדם שחי בחטא, ולצערי זה רוב האנשים, האם הוא יכול להיות אדם מאושר באמת, מה דעתכם? אין מצב. אני אומר לכם שזה בלתי אפשרי. אתם יודעים מה הדבר אולי הכי בעייתי לכל בן אדם שחי בחטא? מה מטריד אותו כל הזמן, אתם יודעים? יש משהו, לא יעזור לו כלום. הוא אשם. תחושת האשמה. היא לא עוזבת הבן אדם. ואדם כזה, כדור מי שדופק לו בשתיים בלילה, הוא תמיד חושש שמה פתאום יתפסו אותו במשהו שהוא לא בסדר. תמיד. כי אנשים עושים דברים מאוד חמורים. מי יותר, מי פחות. אני אתן דוגמה קטנה אמיתית. אני אומר שאולי נתקלתם בדברים כאלה, להבין על מה אני מדבר. תחושת האשמה. תחשבו בן אדם, אלה דברים אמיתיים מהחיים, אני לא מספר סיפורים. אני שמעתי, נתקלתי בכמה מקרים מסוג זה, שאני אסביר עכשיו. אדם צעיר, רוצה כסף, מה הדרך הכי קלה? בוא נשדוד בן אדם. הלך, תפס בן אדם, שדד אותו, וגם בן היתר רצח אותו, והשיג בבת אחת, בלי שום מאמץ, המון המון כסף, והבן אדם הזה עכשיו מסודר כספית לכל ימי חייו. אדם מסודר, נראה שהכל בסדר. ואלה מקרים אמיתיים שקרו. יש רק בעיה אחת. האדם הזה עובר זמן, לא תפסו אותו, המשטרה לא תפסה אותו, וצריך להתחמק. עובר שנה, שנתיים ויותר. אני עכשיו מדבר לא בשמי, אלא בשם אנשים כאלה. האדם הזה אין לו מנוחה. הוא מרגיש שהוא אשם. הרגשה מאוד כבדה. המצפון שלו מציק לו. אני רוצח. הוא יודע את האמת. אני שודד ורוצח. לקחתי חיים של בן אדם, הרסתי משפחה. הוא יודע את זה. וזה לא מרפא ממנו. שנים. זה מדהים, שאני קראתי את הדויות האלה, אני יודע, אנשים לא מאמינים עכשיו. אחרי לפעמים 30-40 שנה, אדם ממש מבוגר, הוא כבר לא מסוגל לשאת את תחושת האשמה. הוא לא יכול יותר, הוא משתגע. זה לא מרפא ממנו. מה הוא מחליט לעשות? הולך למשטרה ומתוודה, אני הרוצח. הוא מספר על מה שקרה, בודקים בניירות, הכל כתוב. הוא מסגיר את עצמו. והוא יודע שהוא כנראה יושב כמה שנים בבית הסוהר, אבל להקל על תחושת האשמה שלו. ואולי אם הוא יוכל לפגוש את המשפחה של אותו אחד שהוא רצה, אולי לבקש סליחה, להביע חרטה, להקל על עצמו את המועקה הנוראית הזאת, שלא מרפא ממנו. זה באמת מדהים. ואני רואה אנשים לא מאמינים. אני התקלתי בכמה מקרים כאלה. תחושת האשמה לא נותנת מנוחה. ואני אומר לכולנו שלא תהיה לי הבנות. אדם שחי בחטא והוא יודע שהוא אשם, הוא לא יכול להיות אדם מאושר. אין כזה דבר. כל זה בורח מזה, לא הפסקה, אבל זה לא מרפא ממנו. זה הפרי של החטא. דברים מאוד מאוד קשים. עכשיו תשימו לב, נקרא פסוק 22. אכן נתן, ביותכם משוחרים מידי החטא ומשועבדים לאלוהים, יש לכם פריכם לקדושה וחריתו חיי עולם. בואו עכשיו נדבר, נעשה השוואה, מה שפולוס עושה, בין הפרי המר של החטא לבין פרי הצדקה והקדושה. א', אני מקווה שאתם מסכימים איתי, אין מה להשוות. אין מקום להשוואה. אתה אומר שהמרחק הוא כמו בין השמיים לארץ. בין פרי החטא לפרי הצדקה. אין מה לשמות. הכל הפוך, הכל מנוגד. תודה לאל. זה, אנחנו מכירים את הדבר הזה. אנחנו בחרנו להשתחרר מהחטא ולהיות עבדים של ישוע, עבדי הצדקה, תודה לאל. ואנחנו יודעים מה זה מניסיוננו. עד כמה מה שפולוס כותב כאן זה נכון. זה ההתנסות שלנו. שמי שמחליט בוחר להאמין בישוע, לחיות חיי צדקה, כל החיים שלו משתנים לחלוטין. לחלוטין. אדם כזה הוא מה שנקרא שותה את המים החיים שישוע הביא לעולם. ומה שמעניין כאן, וזאת עובדה, אני לא מדבר רק בשמי, נקבל בשם כולנו. מי ששותה את מי החיים של ישוע, הוא יותר לא צמא. הוא יותר לא רוצה שום דבר. אנשים בעולם הזה שנהנים מתענוגות החטא, מה שכתוב בגטל עברים לגבי משה, זה תענוגות החטא לשעה. משהו קצר. הם נהנים, אני מסכים. לזמן קצר, והנה נגמרת. מה קורה אחרי זה? כלום. ריקנות. עד לפעם הבאה. אותו דבר, יש איזו הנאה קצרה, אולי אינטנסיבית, אדם מאוד טוב לו, מרוצה, עד שזה נגמר, נשאר בלי כלום. ואדם כזה שחי בחטא, כל הזמן נמצא במחסור, כל הזמן. נאמר בקהלת פסוק יפה, אוהב כסף, לא יסבע כסף. מי שעוקב קצת אחרי החדשות של הימים האחרונים, יש גם דוגמה של אדם ש... הסתבך פרק כספית, עשה דברים שעשו. אדם שלפני כמה שנים, העון שלו, הון שלו, בהי, מעורך במיליארד שקלים, קצת יותר מה שיש לנו כולנו. מיליארד שקלים. זה לא הספיק לו. הוא רוצה עוד ועוד, זה, הוא לא סבר. לפני כמה ימים הוא נשפט למאסר לשלוש שנים, ומיד אחר רגע ייכנס לכלא. מה שקרה, טייקון. זה משהו מטורף. אדם זה חסר, מיליארד שקלים. לא מספיק? רוצה אולי 2 מיליארד יותר, רוצה להיות הכי עשיר בעולם, לא יודע מה. זה לא נגמר. לאן הוא מגיע לסוף? לכלא. תראו מה קורה לאנשים, פשוט משהו חוסר שפיות. החטא מעבר את האדם לגמרי, הורס אותו לגמרי. אני שמע אותו ברדיו, אתמול או שלשום, אין לו מה להגיד. בית משפט העליון, הוא קיבל אותך 2 מאסר, בית משפט העליון שפר אותו 3 שנים. חשב שהוא לא יצא מזה. איזה יצא? נענש עוד יותר. מה אני לכם? אני יכול לתת בלי סוף דוגמאות, זה עצוב מאוד. מה קורה איתנו? תודה לאל. יש לנו מהפכה טוטלית. כמאמינים בישוע, אנחנו מרגישים את הברכה שלו בכל תחומי חיינו. אנחנו לא עבדים של הכסף. מאמין, מאמינה אמיתיים, הוא לא עבד של הכסף, חס וחלילה. הוא לא עבד של החומר, חומרנות שהורסת בני אדם, הוא לא עבד, הוא חופשי. אחר כך שלמדו בשנייה לפטרוס, פרק א', מה אומר שם? ניתן לכם כל אשר לחיים ולחסידות. לנו, תודה לאל, הכל מה שצריך. השמחה, השלום, שישוע נותן לנו, שלא תהיה נבנות, אנשים בעולם לא יודעים מה זה בכלל, לא מכירים את זה. למה זה פלא? זאת שמחה ושלום פלאים, כי זה לא תלוי בנסיבות החיצוניות, זה לא משנה באיזה תנאים אנחנו נמצאים, זה לא משנה. עובדתית, גם מאמינים, מאמינות שהיו בבתי כלא, בתנאים מאוד קשים, זאת עובדה, הם מעידים שהשמחה של ישוע לא עזבה אותם. איך תסביר את זה? זאת עובדה, בתנאים מאוד קשים. זה באמת פלא הדבר הזה. זה שמחת הישועה שלא ניתן להסביר. לא יודע אם שמעתי לפני כמה שבועות, מקרה גם מאוד, מאוד לא נעים. בחורה מאמינה, בחורה, אישה מאמינה, בת 29. היא חלתה קודם לכן בסרטן, מאוד מאוד אלים, מאוד קטלני. הייתה בחוץ לארץ, מלי באנגליה, אם אני לא טועה. לא משנה הפרטים. עברה טיפולים מאוד קשים. שלה מסיים בארצה, אישה נשואה. יש לה ילד בן 4.5, הוא אגב בעצמו מונגולואיד, תסמונת דאון, מי שיודע מה זה. והתפללו הרבה, ההורים שלה גרים בירושלים, והמצב שהידרדר, היה ברור שהיא הולכת למות. היה ברור לגמרי. הרופאים אמרו, אי אפשר לעשות כלום. זהו. עשינו כל מה ש... ניסינו כל מה שאפשר, כלום לא עובד. ומה שאני הבנתי, היא ידעה שהיא הולכת למות. היה ברור, בת 29. המשפט האחרון שהיא אמרה, לפי העדות של אנשים שהיו איתה בשעות האחרונות לחייה, הודו לאדוני כי טוב, כי אל עולם חסדו. מרגש, לא? והפסיקה לנשום. עם כל הכאב של ההורים והמשפחה, זה לא פשוט לאבד בת בת 29, זה לא דבר של מה בכך, כולל ילד קטן ובן שנשאר עכשיו אלמן, זה לא פשוט, באמת דבר מאוד לא פשוט. אבל יש תקווה, יש אמונה בדברים מאוד קשים, אנשים בעולם היו נשברים לגמרי, לרסיסים, מתפרקים. מאמינים מקבלים, גם עם דברים מאוד קשים, האמונה הזאת, לדעת שהיא עכשיו עם ישוע המשיח, היא קיבלה את הכל, היא לא התלוננה, היא לא התמרמרה, היא הבינה שזה מה שלהם החליט. לא שאנו מבינים מדוע, אנחנו לא יודעים, הרבה דבר אנחנו לא יודעים, זה מה שלהם החליט. היא קיבלה את זה וגם משפחה, לפחות אני עקבתי אחרי הדבר הזה, זהו זה. מקבלים עם כל הקושי. מה שיש לנו, הסיפוק הפנימי, אני אומר לכם, אף אחד לא יכול להתחרות איתנו. החיים האלה של צדקה, של מצפון נקי, אנחנו הולכים שם בשקט בלילה, לא מוטרדים מכלום, כמו ילדים קטנים, כמו תינוקות. הכל נקי, הלב נקי, הידיים נקיות, המצפון נקי. אני שואל, ישוע מבטיח לנו חיים עם סיפוק מלא. אנחנו לא חיים סתם להעביר את הזמן. יש לנו מטרה. יום אחד לפגוש את ישוע, להיות במלכות שלו, זאת המטרה. אני שואל, יש דבר יותר נעלה מזה? אנשים חיים את ההבל, אכול ושתו כי מחר נמות. שום מטרה. אני לא אתחיל לתאר את כל ההמשך, זה עולם ומלוא נפלא ומושלם. אין מה להוסיף על זה. החיים האלה של קדושה ותואר, זה הפסגה שאדם בעולם הזה יכול לחיות. תודה אלה לכל זה בחסד אלוהים שניתן לנו, בזכות אמונותינו בישוע. יש מה להשוות את זה? לאנשים שחיים בחטא? אני אבוא לפסוק 23, זה נסיים. ואחריתו, רק ראה סליחה, כי שכר החטא הוא המוות, ומתנת חסד אלוהים היא חיי העולם במשיח ישוע בנינו. תשים לי שבסוף פסוק 21, על אלה שחיים עבדים של החטא, אחריתם המוות. סוף פסוק 22, דובר על אחרית חיי עולם. בפסוק 23, כפי שמתי לב, הוא מסכם. פסוק מאוד מאוד חשוב. אני אבוא לה בקצרה. שכר החטא הוא המוות. ככה אלוהים מחליט. שלא תהיה נבנות. לא משנה אם אדם חוטא הרבה או חוטא מעט, זה לא משנה. כל אדם חוטא שלא מוכן לשוב בתשובה, מתעקש להמשיך את חיי החטא, הוא יכול להיות בטוח ב100% שהוא ימות. אז מי שיסתכל עליי בתימון, מה, אנחנו לא מתים מהמאמינים? על איזה מוות מדובר כאן, בהקשר פסוק האחרון? המוות הנצחי, המוות השני. גם אנחנו מתים, המאמינים, אז מה? הגוף מת, הרוח חיה. שאומר, המאמין ביחיה גם כי ימות. כאן מדובר על מוות נצחי. האלוהים החליט בגלל הצדקה שלו, הוא קדוש, אין בו חטא. שמי שחי בחטא וממשיך לחיות ומחזיק בחטא, הוא ימות לנצח. הוא נפרד מאלוהים לנצח. ונשים לב שאלוהים לא ויתר לישוע בנו. למה ישוע מת על הצלב? בגלל מה? בגלל החטא. שכר החטא הוא המוות. לכן ישוע מת. לא בגלל החטא שלו, הוא לא חטא. בגלל החטאים שלנו, של בני אדם. אבל אם לא ויתר לו, זוכרים בגל, גד שמלא אומר, אם תוכל תעביר מאליי את הכוס, אז אי אפשר, כי שכר החטא הוא המוות, גם ישוע צריך למות כדי לסלוח חטאים. נבין את זה, זאת הצדקה של אלוהים. ולכן כל אדם שממשיר ומתמיד ומקשה את הלב, לוקח את כל אחריות על עצמו. אני אמרתי כמה פעמים, אלוהים הוא מאוד מאוד הגון. בדברו, גם בתנ"ך, גם בברית חדשה, הוא מגלה את האמת. כל אדם, במיוחד בארצות הנוצריות, הוא מכיר פחות את הברית החדשה, לומדים את זה ברמה זאת או אחרת. הוא קורא מה כתוב כאן. לא רק זה, בהרבה מקומות אחרים. מה אלוהים אומר לעם ישראל? אני נותן לכם את החיים ואת המוות, את הברכה והקללה, תבחרו. אנחנו יודעים מה העם שלנו בחר. תבחרו. ואדם שבוחר בחד במודע, הוא יגיע לאש גיהנום. זאת אמת מאוד קשה. אני רוצה לומר לכם, הנושא של הגיהנום נשגם מהבנתנו. אנחנו ששומעים סבל בעולם הזה, פעמים הלב שלנו מתכווץ. אנחנו בכלל לא מסוגל לתפוס מה מצפה לאנשים שיסבלו לנצח באש גיהנום. בלתי נתפס. אבל זה מה שיקרה. אמרתי, יש כמה רמזים, שם תהיה היללה וחרוק השיניים. לנצח. תשימו לב שאחרי המוות לא ניתן לשוב בתשובה. אף אחד שלא יתה. למד בגט על עברים, נגזר על בני אדם פעם אחת המוות, ומה אחריו, זוכרים? הדין, המשפט. זהו. כל עוד אדם חי, הוא יכול לשוב. אחרי שהוא מת, נגמר, אי אפשר לשוב. הוא ישפט לנצח על החטאים שלו. ויסבול לנצח. זה שכר חטא. מה בהמשך הוא אומר? הוא מתנת חסד אלוהים מחיי העולם במשיח ישוע דנם. הניגוד המוחלט. אלוהים ברוב חסדו, לא שמגיע לו מישהו מאיתנו, הרי זה ממש מגוחר. נותן לנו מתנה. לא מתנה של העולם הזה, שאולי נהנים אלה זמן קצר. נותן לו מתנה. מה המתנה הזאת? חיי עולם. חיים נצחיים. ולא רק חיים נצחיים. איפה? בירושלים החדשה. אנחנו קוראים בסוף חזון יוחנן, בנוכחות אלוהים וישוע, רוח הקודש, עם כל המלאכים והקדושים, בירושלים החדשה לא יהיה זכר לחטא. לא יהיה. כתוב בפטרוס, אם לא בשנייה לפטרוס, הוא אומר שם, צדק ילין שם. הכל יהיה מושלם, צדקה מושלמת. אנחנו שעכשיו משתדלים לחיות בצדקה יום אחד, זאת תהיה המציאות, אין משהו אחר. אמרתי, אני לא רוצה לתאר כי אני לא מסוגל את מה שאנחנו נקבל לנצח. בלתי נתפס. בזכות אמונתנו בישוע המשיח. הוא נותן לנו זה במתנה. לאף אחד זה לא מגיע, כמובן, בחסד. הייתי רוצה לסיים, כל בן אדם, תבינו, כשאנחנו מדברים אנשים, נדבר איתם בצורה נעימה, להסביר מה קורה כאן. כל בן אדם שיבחר. אולי אתה רוצה לזמן קצר להתענג בתענוגות אחת, תדע לך, יהיה לך כיף, נכון? זמני קצר, אבל יהיה לך תוצאות קשות ואשמה, ובסוף תושלח לאש גיהנום. אפשרות אחרת, תשוב בתשובה. נכון, אתה צריך לשלם מחיר. אתה צריך להתכחש לעצמך. למדנו לפני, לצלוב את נפשך. זה לא נעים, זה קשה ומכאיב, גורם לסבל, אני מסכים, לשלם מחיר. אבל כבר בעולם הזה, בעולם הזה, אלוהים יגמול לך ברכות עד אין סוף, ואתה תקבל את חיי הנצח. לעשות חשבון פשוט, במה אדם בוחר. התפילה שלי, הלוואי שכולנו נמשיך ונתמיד ונירש את חיי הנצח. אמן.